כשאנחנו רוצים למדוד הצלחה בחינוך, איך אנחנו מודדים מה נקרא הצלחה בחינוך ילדים? אז בדרך כלל ההורים שמרגישים שהילד שומע בקולי ועושה כל מה שאני אומר ואיך שאני אומר, מרגישים שהם הצליחו. יש לי ילד שהוא שומע בקולי ועושה כל דבר מה שאני אומר ואיך שאני אומר. וזה לא מדויק, זה לא שלילי וטוב שילד הוא מקבל משמעת ושומע בכל ההורים, זה בהחלט דבר חיובי, אבל לא זה עיקר ההצלחה בחינוך. עיקר ההצלחה בחינוך ילדים ובכלל בבן אדם זה מידות טובות. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים בחינוך של ילד להביא אותו למידות טובות, זה בעצם הביטוי וההצלחה האמיתית בחינוך ילדים, זה לחנך ילד למידות טובות. ננסה קצת להיכנס לסוגיה הזאת של חינוך למידות. נתחיל עם הגאון. הגאון במשלי אומר על הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. אומר הגאון, יש שתי שיטות איך לחנך ילדים. שיטה אחת זה לנצל את הכוח שלי כאבא, יש לי כוח על הילד, אני מבוגר והוא ילד, הוא צריך אותי, הוא תלוי בי, אז יש לי כוח עליו. אני יכול לנצל את הכוח שיש לי על הילד ולחייב אותו בדפוסים של התנהגות לפי מה שאני מבין. אני מבין שצריכים להתנהג ככה וצריכים להתנהג ככה וצריכים לעשות ככה, ואני דורש מהילד, מחייב אותו ומשתמש עם הכוח שלי עליו כדי להרגיל אותו להתנהגות כמו שאני מבין. ואני מתכוון להתנהגות נכונה, לא להתנהגות שהיא טעות. כאשר אבא מבין ויודע מה הוא רוצה ואבא לא טועה, אני מדבר על מקרה שאבא לא טועה, והוא דורש מהילד דפוסי התנהגות נכונים, אבל איך הוא משיג את זה אצל הילד? הוא משתמש עם הכוח שלו כאבא. זה שיטה אחת. שיטה שנייה, אומר הגאון, לקרוא את הילד, לקרוא את האופי שלו, לקרוא את המידות שלו, ולהשתמש עם האישיות שלו כדי לחנך אותו בהתאם לאישיות שלו. זאת אומרת, זה השיטה השנייה. ועל זה אומר הגאון את המשך הפסוק, גם כי יזקין לא יסור ממנה, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אומר הגאון, אם אני הולך עם ילד עם הכוח של המבוגר, של האבא, כשהילד יתבגר והוא לא יהיה תלוי בי, ולא יפחד ממני, אז החינוך שלי לא יחייב אותו, הוא ימרוד, הוא יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם הלכתי עם הקריאה של התכונות שלו, אם הלכתי עם הקריאה של התכונות שלו, אז גם כי יזקי, גם כשהוא לא יהיה תחת הידיים שלי, לא יסור ממנה. אני אנסה קצת להיכנס לכמה דברים מאוד מאוד משמעותיים בעניין הזה. ניקח לדוגמה ילד שהוא עקשן. ילד שבתכונות שלו הוא ילד עקשן. אז יש אבא שיבוא ויגיד, בוא נשבור לו את העקשנות. נשבור לו את העקשנות. אני אלמד אותו שאומרים לך משהו לעשות, אתה תעשה, אתה לא תהיה עקשן. יכול להיות שאני אצליח לשבור לו את העקשנות, אבל לא תיקנתי לו את המידה של העקשנות, לא הפכתי אותו ללא עקשן, אלא כפיתי עליו התנהגות בכוח, וכמו שאמרתי, מי יודע כשהוא יגדל, אם זה לא יחזור, העקשנות הזאת. לעומת זה, אם אני מנתב את העקשנות, בצורה יותר חכמה, זאת אומרת, ילד שהוא עקשן, אני יכול לנתב, בוא תהיה עקשן על הדברים שאתה צריך לעשות. אומרים לך, ילד קטן, תסדר את הצעצועים למקום. הוא מסדר את הצעצועים, אבל לא כל כך טוב, ולא כל כך מדויק, ולא כל כך כמו שצריך. ואז אני אומר לו, לא, תסדר את זה יותר טוב, יותר מדויק, יותר מסודר. תתעקש על זה. קשה לך, אתה לא מסתדר, לא הולך לך, תתעקש. תעשה את זה בעקשנות. זאת אומרת, אני משתמש עם העקשנות שלו לכיוון חיובי. אני מראה לו שאפשר להיות עקשן בדברים, אני כבר לא מדבר על גיל יותר מבוגר, בתחום הלימודי. תתעקש להבין ולדעת את החומר, ללמוד עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אפילו שהיה לך קשה, אפילו שלא הבנת, אפילו שאתה לא זוכר. כאילו, תתעקש על החלק הלימודי שלך. תהיה עקשן. מה קורה במקרים כאלה? אני מנתב את העקשנות, אני לא שברתי לו את העקשנות, לקחתי אותה והשתמשתי איתה לדברים נכונים, לדברים חיוביים. זאת אומרת, העקשנות הלכה לכיוון טוב, לכיוון של תועלת.
עם כל מידה אפשר לעשות, יש כאלה דושים
שכדי... הגוהן אומר שעם כל מידה אפשר לעשות את זה. כן, כן. הגוהן אומר שאפשר לעשות את זה עם כל מידה. עם כל מידה הוא אומר. הוא טוען שזה בדיוק הבחירה. הוא טוען שאדם, רוב האנשים נולדים עם מידות, רוב המידות של האנשים הם נולדים איתם. זה תורשה מההורים שלהם, תורשה מהמשפחה שלהם. הוא אומר, אחרי שרוב האנשים נולדים עם מידות, אנחנו יכולים, יש לנו, הוא נותן דוגמה, כן? הוא נותן דוגמה. יש ירושלמי. הוא מביא ירושלמי, יש הרי מדרש של חז"ל, כתוב, בן שנה שאול במולכו, ששאול היה כתינוק שלא טעם חטא כתינוק בן שנה. שאול אף פעם לא חטא, כמו ילד בן שנה. וכתוב, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. שאול עשה רק חטא אחד בכל החיים וחזר בתשובה. וזה לא אילו, הוא איבד את המנוחה. דוד עשה שתי חטאים, לא אחד, וחזר בתשובה ועלתה לו, והוא לא איבד את המנוחה. שואל הגוין, מה הפרוטקציה? כאילו, מה, למה שאול ככה, דוד ככה? אז הוא מביא ירושלמי. על דוד כתוב, והוא אדמוני, שהוא נולד במזל מאדים. היה לו תכונות של רוצח. דוד נולד בתכונות של רוצח המזל מאדים. והירושלמי אומר, שמי שנולד במזל מאדים, יהיה או טבח, או ליסטים מזוין, או מוהל. זאת אומרת, מי שנולד במזל מאדים, יש לו שלוש אפשרויות. או שיהיה מוהל, או שיהיה שוחט קצב של בשר, או שיהיה שודד, ליסטים מזוין, רוצח. אומר הגוהן, לא סתם נתנו את השלוש דוגמאות האלה. שלוש דוגמאות האלה, אומר הגוהן, זה מצב הבחירה של האדם. מוהל זה מצווה, ליסטים מזוין זה עבירה, וטבח זה פרווה. לא מצווה, לא עבירה. זה מצב האמצע. הוא אומר, מצב הבחירה של האדם כשיש לו מידות של מזל מאדים, עדיין הוא יכול להשתמש איתם או למצווה או לעבירה או להיות בפרבל. מפה הוא מוכיח מהנושא הזה, הגוהן מוכיח שכל מידה וכל מצב יש לנו בחירה לשני הכיוונים. גם לכיוון החיובי וגם לכיוון השלילי. עכשיו, אני אתן כמה דוגמאות שליליות שיותר קל להבין אותן. ניקח ילד שהוא עצלן. ניקח ילד שהוא עצלן. גם על זה יש גוהן. הגוהן אומר שאדם יכול להשתמש עם העצלות בשביל לא לעבור על שום לא תעשה שבתורה. זאת אומרת, כל עבירה שאסור לעשות אותה, אני יכול לא לעשות אותה ולהשתמש עם התכונה של עצלות. למשל, אני יש לי לשון הרע נורא מעניין לספר עכשיו, מאוד מעניין, וכולם ממש ייהנו מהלשון הרע שלי. אני מתעצל לספר את הלשון הרע, אני לא מספר אותה, אני משתמש עם התכונה של העצלות, ואני לא מספר את הלשון הרע. אני כבר לא מדבר על לגנוב, אני כבר לא מדבר על להעליב מישהו, לפגוע במישהו, להתנקם במישהו, כל המעשים האלה הם מעשים שליליים, שאני יכול להימנע מהם על ידי שימוש בתכונה של העצלות. הנה, זו דוגמה שהגוהן מביא אותה. הגוהן אומר שעל כל לא תעשה שבתורה, אדם יכול לא לחטוא רק עם שימוש בתכונה של עצלות. רק עם להיות עצלן. ביישנות, כן? אחד שהוא טיפוס מאוד מאוד ביישן. אז אני יכול להשתמש עם הביישנות כדי להימנע מחוצפה, להימנע מהלבנת פנים, עוד פעם, להימנע מכל מיני דברים שקשורים לאיזשהו... רק פה יש שאלה אחרת. איך אני מבחינת חינוך ילדים, אני מדבר לא על אנשים מבוגרים, איך אני מחנך ילד שיהיה עקשן בללמוד ולא יהיה עקשן בלריב עם אחותו על איזה משחק? זאת אומרת, הבעיה שלי, מי קבע לילד, כשאני אומר, בסדר, כשאתה צריך ללמוד או צריך לסדר את המשחק, את הצעצועים, תהיה עקשן ותעשה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם בעקשנות. בסדר, מצוין. אבל למה העקשנות הזאת לא תלך גם למקומות הלא נכונים? זה בעצם השאלה. השאלה הזאת היא קיימת בעוד שטח, בעוד שטח, ודרכו, דרך השטח השני, אנחנו נבין את השאלה פה. יש שטח שהוא לא מידות, יש שטח שהוא מחלה. יש אנשים שיש להם מחלה שנקראת כפייתיות. הם נגיד נוטלים ידיים 50 פעם. כל הזמן יש להם הרגשה שהידיים שלהם לא מספיק נקיות. הם בודקים עם הדלת סגורה לפני שהם הולכים לישון, גם כן, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. מחלה של כפייתיות. כשאני לוקח אדם שהוא חולה בכפייתיות, דוגמה, אדם שחוזר בתפילה על איזה מילה 8 פעמים. כל פעם הוא לא בטוח שהוא אמר נכון את המילה. מתחיל לקרוא קרישמה, אז שמה, 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 כל מיני צורות של המילה שמה הוא חוזר וכל מיני, אני זוכר היה פעם אחד שהיה לו כפייתיות בתפילה, אז הוא הגיע בקרישמה, הוא הגיע ונתתי עשב, 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 כל הווריאציות של עשב, הוא אמר, לא נוכל כמה מילים, בסוף קיבל עצבים וצעק ביידיש, גרוז, כאילו, תרגם את זה גם ליידיש. זה צורה של כפייתיות, של... עכשיו, יבוא רב חיים קניאבסקי, יבוא רב חיים קניאבסקי לכזה אדם, ייתן לו פסק. אתה לא חוזר על מילה פעמיים, ואם שכחת להגיד מילה או אמרת אותו לא נכון, על האחריות שלי. אתה לא חוזר על מילה פעמיים. והוא באמת, בגלל שרב חיים קניאבסקי אמר לו את זה, הוא שמע. והוא לא חוזר על מילה פעמיים. הכפייתיות הזאת תמיד תצא במקום אחר. זאת אומרת, פתאום יהיה דבר חדש, נושא אחר, באמת בנושא של התפילה לא יהיה לו כפייתיות, כי זה עזרנו לו. אבל הכפייתיות תצא לו באיזה משהו חדש. באיזה משהו חדש. אז הוא יגיד לאשתו לקנות גבינה, אחרי 10 דקות הוא יגיד עוד פעם לקנות גבינה, ועוד פעם לקנות גבינה, ילך לעבודה, יתלפן לה שהיא תקנה גבינה. זאת אומרת, אז זה יבוא במקום אחר פתאום, זה יבוא בשטח אחר, במקום אחר. הכפייתיות, סגרתי אותה מקום אחד, היא יוצאת במקום שני. ככה זה התכונה. אז מי אומר שאם אני מחנך ילד לעצלות או לעקשנות, במקומות שאני רוצה, שאני רואה אותם כחיובי, מי אומר שזה יישאר שם? מי אומר שזה גם לא יהיה במקומות שזה לא חיובי? אז התשובה, אותה תשובה שמועילה לכפייתיות, מועילה גם פה. זאת אומרת, זה בעצם אותו עיקרון. מה אנחנו עושים בכפייתיות? בכפייתיות לא מועיל להגיד לבן אדם, אל תחזור על מילה פעמיים בתפילה, כי יש לך אתר מהרב הזה והזה. זה לא יעזור. זה יעזור שהוא לא, כמו שאמרתי, זה יעזור שהוא לא יגיד את המילה, אבל לא פתרתי לו את הבעיה. איך אני פותר לאדם בעיה של כפייתיות? אני בא ואומר לו, תשמע, בעצם אסור לחזור על מילה פעמיים בתפילה מצד אחד, מצד שני גם אסור לדלג מילה, בקרישמה, קרישמה דאורייסה, אסור לדלג מילה בקרישמה. ואתה שאתה מפחד, אולי דילגתי מילה בקרישמה ואתה חוזר עוד פעם על המילה, או אולי אמרת את המילה בצורה לא נכונה ואתה חוזר עוד פעם על המילה, בעצם אתה צודק. באמת אתה צודק, באמת אסור. לפי ההלכה אסור לדלג על מילים וצריך להגיד את המילים בצורה נכונה, אתה צודק. אבל מתי כל זה צריך לעשות? כשזה בא מתוך יראת שמיים, כשזה בא מיצר הטוב. אבל אצלך שזה בא מהמחלה, המחלה הזאת היא לא יצר טוב, היא יצר הרע. המחלה שלך היא לא נחשבת ליצר הטוב, היא נחשבת ליצר הרע. זה יצר הרע. ממילא, יש מושג בהלכה, ביטולה זהו קיומה. לפעמים אני מבטל את ההלכה, לא בשביל לבטל הלכה, אלא בשביל לקיים הלכה. חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ביטולה זהו קיומה, יש מושג כזה. אז אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה עכשיו לא תחזור על מילה פעמיים, אולי דילגת, אבל אם דילגת זה שווה, כי ביטולה זהו קיומה. זאת אומרת, אתה מדלג לצורך ריפוי. אתה צריך להשתלט על המחלה. כדי להשתלט על המחלה, אל תחזור על מילה פעמיים. מה ההבדל בין מה שאמרתי קודם, שרבחיים יתיר לך לא לחזור על מה שאני אומר עכשיו? ההבדל הוא אחד. אני יוצר לאדם, מה שנקרא, מודעות עצמית. זאת אומרת שהוא יבין את עצמו והוא יבין את הבעיה שלו והוא יחיה אותה, הוא ירגיש אותה. כשאדם יש לו מודעות עצמית לבעיה, הוא יוצר עליה שליטה. כל בעיה שיש לו לאדם, אם יש לו מודעות עצמית לבעיה, הוא מסוגל ליצור שליטה על הבעיה. זה התכונה. ולכן כשהוא לא יחזור על המילים עם מודעות עצמית, מה שאני רוצה לחזור זה המחלה, זה הכפייתיות, ואני לא אכנע למחלה, ואני לא אחזור על המילים, ההרגשה הזאת שהוא מסתובב כל הזמן, אני לא אכנע למחלה, אני לא אחזור על המילים, אני לא אכנע למחלה, זה עושה לו באמת שליטה על המחלה, ומרפא אותה, ולא כמו שאמרתי קודם שזה יבוא במקום אחר, פה זה מרפא אותה, ואז בכל מקום הוא יזהה איפה המחלה יושבת, ולא ייתן לה לצאת. זה התכונה, וטיפול בכפייתיות, זה השיטה שעוזרת להתמודד עם כפייתיות ולצאת מזה. ברגע שיש מודעות עצמית, ואני עושה את התרגולות תוך כדי מודעות עצמית. אותו דבר זה בחינוך למידות. כשאני בא ואומר לילד, תהיה עקשן בלימוד, תהיה עקשן, תלמד בעקשנות, זה לא מספיק. אני צריך להגיד לו שעקשנות זה מידה רעה, ועקשנות זה מידה מסוכנת, ומעקשנות יכול לצאת לפעמים דברים הכי גרועים. תשתמש עם העקשנות לדברים הטובים, כדי שיהיה לך כוח להתגבר עליה בדברים הלא טובים. ההפך, אני מביא אותו למודעות. אני מביא אותו שכשהוא משתמש עם העקשנות, אם הוא משתמש עם מחשבה, אני אעשה את זה פה, כדי שיהיה לי כוח למקומות הלא טובים. שם אני לא יהיה עקשן. ברגע שהוא חי במודעות, של הנושא הזה, ברגע שהוא מבין שהעקשנות זה, מה שאני עכשיו מתעקש, זה לצורך חיובי, וגם לצורך שמקום אחר אני לא אתעקש, המודעות הזאת היא כן מייצרת לו איזושהי שליטה, ואז הוא יכול להשתלט על התכונה של העקשנות, להיות עקשן איפה שצריך, ולהיות לא עקשן איפה שלא צריך.
זה באמת עוזר לבן אדם להשתמש במידה
כבר
פעם אחד.
לא פעם אחד. זה תרגולת של שנה, שנתיים.
לא, נגיד, אם משתמש במקום אחד, אחר כך, כל שעה יותר קל להתאפק, לא להשתמש בעוד, נגיד, במקום
ש... לא, לא הבנתי את השאלה.
נגיד, יש לבן אדם איזה מידה, כן? הוא יודע שצריך לפעמים לא להשתמש, לפעמים להשתמש.
מה, מידע שיש לי? כן. אני יודע שאתה אתמול היית בסופר, לקחת קילו סוכר, לא שילמת. אני יודע את זה. עכשיו אני רוצה לספר כאן לכל החברים שלך, תדעו לכם, הבן אדם הזה גנב, תיזהרו ממנו. רק מה, זה לשון הרע. ואסור לספר את זה. זאת אומרת, אסור לי להגיד עכשיו פה הבן אדם הזה גנב, כי זה מדאורייתא, זה לשון הרע. אני אבל כל כך יושב לי על הלשון חזק, נורא קשה לי, אז מה אני אעשה? אני מתעצל לדבר. כן? עכשיו מה אתה שואל? מכאן, מה אתה שואל?
לא, לא, לא. הוא פה יש משהו אחר. נגיד, יש איזו מידה שאנחנו רוצים באמת למנוע להשתמש במידה אחרת. נגיד, סתם ככה למנוע זה קשה. אבל אם אני כבר השתמש יותר, נגיד, במקום שמותר, זאת אומרת שיהיה קל יותר...
עכשיו מדבר על מידע או על תכונה? אני מדבר לא על מידע, אני מדבר... יש הבדל בין מידע לבין תכונה. אני מדבר על תכונה. יש לי תכונה...
יש תכונה.
מה?
תכונה, כן, כן. אבל ככה, שהבן אדם נגיד שרוצה להימנע להשתמש באיזושהי תכונה, עכשיו, סתם ככה להתאפק קשה. אם הוא נגיד השתמש בתכונה הזו פעם אחת, אחר כך יותר קל להתאפק, או זה לא תלוי אחד בשני? השתמשות בתכונה, האם זה מקל אחר כך?
האם זה עוזר? אתה שואל, האם ההשתמשות... כן.
מה שלא נותן, ככה נשמע שבאמת עוזר.
נכון, בדיוק שזה עוזר, כי אני... כי, תבין, כל תכונה וכל רצון שיש לנו בחיים, כל תכונה וכל רצון שיש לנו בחיים, אנחנו רוצים משהו, מייצר בתוך הבן אדם אנרגיה. זאת אומרת, שאני רוצה משהו, נוצר בתוך הבן אדם איזו אנרגיה של הרצון. ועד שהאנרגיה הזאת לא משתחררת, אז האנרגיה הזאת לוחצת עליי. זה אחד הסיבות למה אני עושה כל מיני דברים. כי בעצם יושב עליי איזו אנרגיה חזקה, ואני נורא בא לי עכשיו לעשות משהו, והאנרגיה הזאת לוחצת עליי לעשות את המשהו הזה. זה התכונה של בני אדם, כן? שהרצון, מה שנקרא, התאווה, המידות, כל הדברים האלה, מייצרים אנרגיה בתוך הבן אדם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שליטה, כשאנחנו מדברים על שליטה, נשאר לי בעיה מה אני עושה עם האנרגיה הזאת שלא משתחררת. מה קורה לי עם אנרגיה שלא משתחררת? פעם, פעמיים, שלוש אני יכול לעשות את זה, אבל אחר כך זה מתפוצץ לי. כי אני צברתי המון אנרגיות בתוך עצמי, אני אקח בן אדם. שהוא אוהב לאכול, ואני אתן לו לעבוד במסעדה. ואני אגיד לו, תשמע, פה במסעדה, לעובדים אסור לאכול כלום. אתם עובדים, תקבלים מזכורת על העבודה, לאכול במסעדה אסור לכם לאכול כלום. אפילו בתשלום, אפילו תשלמו על האוכל אסור. עובדים לא אוכלים פה במסעדה. אבל הוא בן אדם שאוהב לאכול. אז הוא יושב 8 שעות במסעדה, מתגרה כל הזמן מהאוכל, ולא אוכל. הוא צובר בתוכו איזושהי אנרגיה, שאם בסוף תתפרץ, אני לא יודע איפה ואיך, אבל היא תתפרץ. זה בטוח. כי הוא צובר את האנרגיה. כשאני מרשה לו לאכול, אני משחרר את האנרגיה, ואז המצב יותר טוב. זה בעצם לא תחסום שור, בדישו, כי אתה גורם לו איזשהו צער של אנרגיה. לא מדובר על שור רעב, מדובר על שור שבע. לא תחשוב שור בדישו. גם אם נתת לו לאכול לפני הדייש, נתת לו לאכול 10 קילו מזון, והשור הזה עכשיו לגמרי שבע, עדיין יש לך איסור לא תחשוב שור בדישו. גם כשהוא שבע. כן? וזה אנרגיה כזאת שמצטברת בתוך הבן אדם. כאשר אני מייצר תכונה של שליטה בתחום, אז אני גם מייצר אנרגיה חיובית. יש גם אנרגיה חיובית ב- 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 בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני עכשיו יושב פה, בחברה של אנשים שכולם גויים, כולם חילונים, לא יודע מה. אני יושב בחברה של אנשים רשעים, הם כולם יושבים ואוכלים חזיר ואוכלים הזה, ואני לא אוכל את החזיר. ואני לא מרגיש מסכן, אני מרגיש גאווה שאני עומד בניסיון, שאני לא כמוהם, שאני לא אכפת לי, אני לא יאכל. אז הנה, האנרגיה שלי עכשיו הפכה להיות אנרגיה חיובית. אם הייתי מרגיש מסכן, כולם אוכלים ואני נשאר רעב, כמו אותו מלצר במסעדה, היה לי בעיה. אבל אם אני מרגיש גאווה, אם אני מרגיש שמחה בלב, שהנה אני זה, שאני הצדיק, אני הבן אדם עם האופי החזק, אני הבן אדם שלא כמוהם, אני לא יאכל, אני לא זה, וכאילו כולם אומרים לי, בוא תאכל, וזה מאפשרים לי לאכול, אני בחרתי לא לאכול, זה בחירה שלי. אז האנרגיה, למרות שהיא אנרגיה של התאפקות, אבל היא אנרגיה חיובית. כי היא באה מתוך אותה גאווה. זאת אומרת, תמיד זה בא או מכאן, אתה יכול להרגיש גאווה, אתה יכול להרגיש מסכן, אתה יכול להרגיש חסר. עכשיו, כשאתה יוצר שימוש חיובי בתכונה, אתה מייצר גם את הגאווה של ההתאפקות. אתה מייצר, זה לא סתם נוצר לבד, זה לא סתם נוצר. הרב דסלר שואל, יש שאלה שהרב דסלר שואל, כתוב שמי שעושה תשובה מאהבה, אז העבירות, הזדונות, נהפך לזכויות. ככה כתוב בחז"ל. שואל הרב דסלר, מה פירוש? אדם ישב ואכל חזיר ביום כיפור, ושנה אחר כך הוא עושה תשובה מהאבא, אז עכשיו הוא מקבל גן עדן על זה שהוא אכל חזיר ביום כיפור. ככה יוצא. כתוב שהזדונות נהפך לזכויות. אז עכשיו, אני אבוא לקדוש ברוך הוא בראש שנה, ואני אגיד, שמע, הקדוש ברוך הוא, תן לי פרנסה, תן לי ילדים טובים, תן לי כל מה שאני צריך, כי בשנה שעברה, ביום כיפור, אכלתי חזיר. זה הזכויות שלי. איך זה נהיה? שואל עבדי שלה, איך נהיה דבר כזה שאדם... תגיד שסולחים לו את העבירה, מוחקים לו, כאילו שהוא לא אכל חזיר. אבל להגיד שהוא, זה זכויות, זאת אומרת, עוד מגיע לי עכשיו מתנה, מגיע לי פרס, על זה שאכלתי חזיר ביום כיפור שנה שעברה. אומר, שואל עבדי שלה, איך זה עובד? אומר עבדי שלה, אני הופך את החוויה של אכילת חזיר ככלי שגרם לי לעשות מצווה של תשובה. זאת אומרת, החוויה הזאת היא עכשיו היא לא חוויה גסטרונומית של אכילת חזיר, אלא היא חוויה, לקחתי את הכלי שקוראים לו חזיר והשתמשתי איתו לעשות תשובה. משהו כמעין זה, כן, כאילו אני לוקח את החוויה הזאת והופך אותה לכלי של תשובה. עכשיו אני באנרגיה של התשובה ולא באנרגיה של העבירה, זה מה שהוא מתכוון. מבחינת החוויה שלי, אני לא בחוויה של העבירה, אלא אני בחוויה של התשובה. יוצא שהכלי הזה עכשיו פתאום נהפך להיות כלי של תשובה, כלי של תשובה. אז זה כלי של מצווה באמת. אז באמת כלי של מצווה. אז יש לי כאן זכות של המצווה, זה לא סתם. הקשר הרגשי שלנו למעשה, הוא נותן את התוכן של המעשה. זה בעצם מה שכתוב פה. ברגע שאני יוצר קשר רגשי חיובי עם דבר, אז התוכן של המעשה נהפך להיות תוכן חיובי. זה כבר סוג אחר של תוכן. עכשיו, ילד שאני מלמד אותו, אתה תהיה עקשן, ותשתמש במידת העקשנות לדברים טובים, כדי שיהיה לך כוח לדברים הרעים, אז כשהוא פוגש את הדבר הרע, הוא מרגיש את זה כחלק מהחוויה של הטוב. זאת אומרת, הנה, עכשיו יש לי עקשנות, לא מהסוג של הטוב. אז אני לא אתן לה, אבל אני שומר את העקשנות שלי לטוב. זאת אומרת, מה עשיתי איתו? הפכתי את החוויה לחוויה עם מודעות עצמית. הוא חי במודעות כל הזמן שיש כזה נושא של עקשנות, שהוא נושא שיש לו מקום טוב ויש לו מקום רע, ואני אשתמש איתו במקום הטוב. זה בדיוק מה שעשיתי. זה בדיוק מה שעשיתי איתו. אבל דיברתי עם הרפשך. היה סיפור איזה בחור בישיבה שהחליט שהוא אצלו יום העצמאות זה כן חג. אז הוא בא לעשות מרד בישיבה, שבישיבה לא עושים את יום העצמאות חג, הוא עושה מרד בישיבה שיום העצמאות זה כן חג. שאלתי את הרפשך, מה עושים עם דבר כזה? אז הרפשך אמר לי, יש פה שתי חלקים. יש חלק חינוכי ויש חלק של משמעת. במשמעת אין דבר כזה שבחור ימרוד נגד הישיבה. זה אסור להרשות. אסור להרשות את המרד. בחינוכי צריך להגיד להם שאצלנו יום העצמאות זה ליל הסדר. אנחנו לא שאין לנו יום העצמאות, יש לנו יום העצמאות. ליל הסדר שיצאנו מעבדות לחירות, ליל הסדר שקיבלנו את התחלת התהליך של היום הזה נהיית לעם, שקיבלנו תהליך של מתן תורה, כל החוויה הזאת של יציאת מצרים, של ליל הסדר, זה יום העצמאות. בעצם מה היה התשובה שלו? בואו תיקח את יום העצמאות בצורה החיובית שלו. אל תבוא ליום העצמאות להגיד, מה סתם פושעים דופקים פטישים על הראש? סתם שטויות שלהם. לא, בוא נהפוך את יום העצמאות לחוויה. לנו גם יש יום העצמאות. אצלנו ליל הסדר זה יום העצמאות. זאת אומרת, אני לוקח דבר ומשתמש איתו בצורה החיובית. לא, א' זה טוב כשמשתמשים עם זה חיובי, זה אותו גוען שאמרתי שיש לנו בחירה להשתמש עם זה גם לדברים חיוביים. זה הגוען.
אתה נגיד אהבת האכילה,
גאווה
עצמו
ודבר... מה?
נגיד גאווה. גאווה עצמה זה דבר שלילי.
גאווה לא תמיד היא דבר שלילי. יש מושג של ויגבה ליבו בדרכי השם. אתה נמצא במטוס, מגיע הזמן של מנחה. אתה היחידי שומר מצוות בכל המטוס. עכשיו תעמוד באמצע המטוס לפני כולם ותתפלל מנחה, או שתגיד לא נעים לי כאן לפני כולם להתפלל מנחה. למה סוג אחר? זה אותו עיקרון. זה אותו עיקרון. זה אותו עיקרון. אני גאה, או אני נמצא במקום בחתונה שכולם מרשים לעשות הכל, אני לא מתנהג לפי כולם. אני שומר על את העקרונות שלי. יש לנו מיליון מקומות שאתה עומד באיזה ניסיון של ה... והגבע לי בו בדרכי השם. היה הרב הראשי, היה הרב הרצוג. היה הרב הראשי של ישראל. לפני זה, לפני שהוא היה הרב הראשי של ישראל, הוא היה הרב של אירלנד. ואירלנד הייתה תחת שלטון של אנגליה. אז כשהוא התמנה לרב, אז הזמינו אותו לפגישה עם המלכה. אז הוא בא להיפגש עם המלכה, עם מלכת אנגליה, אז היא הושיטה לו את היד לשלום. אז הוא אמר לה, הדת שלי אוסרת עליי לנגוע בנשים ולהושיט להם יד. זה לא קל לעמוד בטקס רשמי עם כל הזה מול מלכת אנגליה. אין לנו בעיה לבוא לאיזה בר מצווה ואיזה דודה ושיט היד, ואני לא אומר לה, אני לא נותן יד. לא כל כך קשה לעשות איזה דודה בבר מצווה. לפעמים הדודה מתעצבנת יותר מלכת אנגליה. אבל זה עוד אפשר. זה עוד אפשר. אבל הטקס רשמי כזה מכובד, בארמון, מפואר, זה גאווה. זה ויגבה ליבו בדרכי השם. ודאי שהמון ניסיונות אנחנו לומדים דרך הכלי הזה שנקרא שנקרא גאווה.
אני שם לדעות שהם בעצם השחטה, לפעמים תשתמש לזה לרוחניות. נגיד
אכזריות,
כן? אכזריות בעצם זה דבר מושחת.
לא, לא, אם אתה מתאכזר על מי שצריך להתאכזר. רגע, רגע, כשאתה שוחט בהמה, כשאתה מועל, מה זה? לקחת ילד ב8 ימים למול אותו, לחתוך אותו, והוא יפקה וייצא דם והכל. זה, אתה צריך סוג מסוים של אכזריות לעשות את זה. גם רופא שהוא מנתח.
גם התכונה בנפש שגם
כן,
צריך להרגיש שאני עכשיו
מתכוון. אני צריך להרגיש שאני משתמש עם התכונה. תראה,
מכונה או
מעשה? רוב האנשים לא יכולים להיות לא שוחטים ולא מועלים, כי הם לא מסוגלים לעשות את המעשה הזה. הם לא מסוגלים לשחוט, הם לא מסוגלים לראות דם. רוב האנשים לא יכולים לשחוט. רוב האנשים לא יכולים להיות מועלים, לא בגלל שאין להם יד מספיק טובה. זה, כן צריך איזו תכונה מסוימת בשביל לעשות את, את העבודה הזאת, כן, להיות שוחט, או שלהיות מועל, או אפילו להיות רופא מנתח. אפילו להיות רופא מנתח, אתה צריך כוח מסוים של אכזריות בתוך הבן אדם כדי לעשות את ה... אני כבר לא מדבר על חייל בצבא. אתה לעמוד להרוג מישהו? היום כבר יותר קל, כי רוב הדברים, אתה לוחץ על איזה כפתור והפגז הולך, אז אתה לא יודע אפילו לאן ולמה. אבל עדיין יש מצבים במלחמה שאתה צריך ללכת להרוג מישהו.
זה לא שחטא בעצם, זה משחית את הנפש בעיקרון.
זה יכול להשחית את הנפש. אז על מלחמה כתוב בתורה פסוק מיוחד, ונתן לך רחמים וריחמך, אומר הרמב"ן, היות באדם שרוצח, יש סכנה שהוא יהפוך בתכונות לרוצח, אז הקדוש ברוך הוא נותן הבטחה מיוחדת על מלחמה בעם ישראל, שנתן לך רחמים ורחמך, שלמרות שאתה תעשה דברים כאלה תרוג אנשים, לא תהיה רוצח, לא תהיה בתכונות, לא תקבל את התכונות של...
תכונה של הקשנות בעצם.
תכונה של הקשנות, תלוי איפה. תלוי איפה. תלוי איפה. כשהילד שלך לקח נדנדה, התנדנד חצי שעה. אחרי חצי שעה בא אח שלו ומבקש גם להתנדנד. הוא אומר, אתה היית עכשיו חצי שעה, תן לאח שלך. הוא אומר, לא, אני לא אתן. מה זה? זה לא עקשנות.
זה
עקשנות. הילד עקשן לא רוצה לתת.
כן, הדבר השני שהוא לא נותן, אבל זה עקשנות עצמה.
אבל התכונה הזאת של העקשנות, שאומרים לך ומסבירים לך, ולא כדאי לך, ולא מתנהגים ככה, אתה לא מצליח להזיז אותו ממקום. הוא מתעקש, אני לא אתן. אז זו תכונה של עקשנות. כשהילד עוד יותר גדל, הבעיות הן הרבה יותר קשות. הבעיות הן הרבה יותר קשות, כן? אתה פוגש את זה בגיל ההתבגרות בצורה קיצונית. פתאום ילד אומר, אני רוצה סוודר כזה. שלושה חברים שלי קנו סוודר כזה, אני גם צריך. אתה אומר לו, א', אין לנו כסף לזה, וב', אני לא אוכל עכשיו לקנות סוודר, וג', גם אם לקנות לא כזה. אז הוא אומר, לא, אז אני לא אלבש שום סוודר. עכשיו בשלג בקור אני אלך עם חולצה בלי סוודר, בהקשנות, כי אתה לא קנית לי את הסוודר שאני רוצה. זה בעיות נורמליות עם ילדים. בעיות מאוד נורמליות עם ילדים. ואתה לא יכול להזיז אותו בשום אופן. הוא בא לך עם כל ההקשנות. עכשיו אתה מסביר לו, שאם אתה לא תשמע בקולי, אני אתן לך את העונש הזה והעונש הזה והעונש הזה, שכבר מסחרית לא כדאי לך, זה לא עוזר. זה לא עוזר, הילד נשאר עם ההקשנות שלו, והוא מוכן להפסיד הכל, ולא אכפת לו. הקשנות היא בעיה. אני כבר לא מדבר על ילד שהתחצף, אתה מקבל מכתב מהבית ספר, שהילד שלך התחצף, ואתה אומר לו, אתה עכשיו תבקש סליחה מהמורה, והוא מתעקש, הוא אומר, אני לא אבקש. אני סלקו אותך מהלימודים, שיסלקו אותי מהלימודים. אני לא אבקש סליחה מהלימודים. זה הקשנות. כל הדברים האלה זה הקשנות. אז יש המון צדדים שליליים בהקשנות, זה ברור. עכשיו, אז כל מה שאמרתי עד עכשיו, ליצור את אותה ניתוב ואותה שליטה עצמית, זה הכל נכון לילדים בגיל יותר מבוגר. יש לנו בעיה עם ילדים ממש קטנים. איך אנחנו מתמודדים בחינוך למידות עם הילדים הקטנים ממש? אז צריך לדעת שהדבר הראשון בחינוך לגבי מידות זה עוד סוג של מודעות עצמית, אבל מכיוון אחר לגמרי. מכיוון אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית לילדים בהתנהגות שלנו, דוגמה אישית, אבל את הדוגמה האישית לתת עם המודעות של הדוגמה. זה הכוונה. למשל, למשל, אני, אדם מתווכח עם אשתו. היא רוצה ככה, הוא רוצה ככה. והוא אומר לילדים שלו, אמא רוצה ככה, והיא לא צודקת, לפי דעתי, אני חושב שהיא לא צודקת, ואני רוצה אחרת, ואני חושב שאני צודק, אבל בשביל לשבור בתוך עצמי את מידת העקשנות, שאני לא אהיה עקשן, אני עכשיו אבטר לה, כדי לשבור לי את העקשנות, כדי שלא להיות עקשן. הילד שומע ממני שאני מבטר, כי אני רוצה לשבור אצלי את מידת העקשנות, הוא פתאום מקבל מושגים, הוא יחפש את זה גם אצלו, איפה אני יכול לשבור את המידת העקשנות? זאת אומרת, הילד הולך לחכות את אבא שלו, כמובן שלא חד פעמי. אבל אם ילד רואה, אם ילד רואה, שכל פעם שאבא הולך לעשות משהו, כל פעם שאבא מתנהג משהו, הוא אומר לו, את זה אני עושה, כי אני רוצה להרוויח תיקון המידות הזה או תיקון המידות הזה. זאת אומרת, לתת לילדים מודעות שהשיקולים שלנו, בהתנהגות שלנו בבית, הם שיקולים של תיקון המידות. אני יכול להגיד לילד, לא מגיע לך עכשיו שאני אתן לך ככה וככה, כי התנהגת ככה וככה, אבל כתוב בתורה לא תיקום ולא תיטור, כדי שאני לא יהיה נוקם ונותר, אז אני עכשיו לא אעשה לך כלום אפילו שמגיע לך. אני רוצה לשבור, להראות לילד כל הזמן, איפה ואיך אנחנו שוברים את המידות שלנו במודעות, במודעות של זה משאור, אני לא אעשה ככה וככה כי זה משחית את המידות. בכל גיל ילד קולט את הדברים האלה, וכשאני אומר לו את זה, אני ראיתי משפחה מסוימת, אני מכיר משפחה, שהאישה שמה היא מאוד חזקה בתחום של לשון הרע. היא רכזת של השכונה בלימוד נשים של לשון הרע, והיא באמת מאוד מאוד חזקה בזה. ראיתי שהילדים שלה, החל מגיל שנתיים, כשמישהו אומר משהו, אז הם צועקים לו, זה לשון הרע. זאת אומרת, אפילו אומרים את המילה הזאת. אבל יש להם כבר במודעות שאסור לדבר משהו רע על השני, וישר הם צועקים, זה לשון הרע. זאת אומרת, זה נכנס לילדים. האמא הצליחה להכניס לילדים את המודעות של אסור לדבר לשון הרע. וזה כל כך חזק אצלהם, שאם ילדה באה מבית ספר ומספרת שהמורה עשתה משהו וכל הכיתה צחקה עליה, ישר כל האחיות צעקות, למה את מספרת את זה לשון הרע? אוטומטי. אוטומטי, ילדה לא יכולה לספר בבית איך צחקו על מורה או איך צחקו על חברה או מי קרה ככה או מי קרה ככה, כי זה לשון הרע. זאת אומרת, אותו עיקרון, זה עניין של מודעות. הילד רואה שהאימא כל דבר אומרת או לא אומרת עם חשבונות שזה כן לשון הרע או לא לשון הרע. הוא שומע ממנה את החשבונות, הוא לא רק יודע שהיא כזאת. זה הנקודה. הנקודה היא, אנחנו מעבירים את הילד חוויה משותפת. אנחנו מעבירים את הילד חוויה משותפת יחד איתנו. ואז, שכן הפריע לי. שכן לקח משהו שלי בלי רשות. ואני כועס, למה הוא עשה לי את זה? אני כועס על השכן. ואני אומר, אני כועס עליו, אבל אני אשתוק, כי אני רוצה לתקן שבירת המידות, בשביל שבירת המידות שווה לי לשתוק, ואני אסבול מה שהשכן עשה לי, ואני לא אגיד אף מילה. כשהילד שומע מאבא, שהשכן עשה לנו עוול, ולקח לנו משהו, ואני אשתוק שבירת המידות, יש לי שכנה מלמעלה, שהיא תמיד יודעת לתלות כביסה רטובה, מתי שהכביסה שלנו יבשה. אז תמיד היא מרטיבה לנו את הכביסה. ודיברנו פעם, פעמיים ושלוש, וזה לא עזר. עכשיו אני יכול לריב איתה, ואני אהיה צודק, כי למה היא צריכה להזיק לי? ואני יכול להגיד לא, אני בשביל שבירת המידות אסבול ואשתוק. לא להגיד את זה לעצמי, להגיד את זה לילדים. ברגע שאנחנו אומרים לילדים, אנחנו בשביל שבירת המידות נסבול ונשתוק, כי אנחנו רוצים להרוויח שבירת המידות, הילד מקבל מודעות, הילד מקבל הרגלי חשיבה, הרגלי הסתכלות, שיש דבר כזה בחיים, כשאני בא לעשות תגובה, כשאני בא לעשות משהו, אני צריך לשקול האם יש פה משהו של שבירת המידות, ואם יש, אני אעשה אותו. זאת אומרת, זו שיטה שהיא מאוד מאוד מועילה בנושא של תיקון המידות, בילדים קטנים במיוחד. לא דיברתי רב, דיברתי מתווכח.
לא. דבר ראשון, אם מותר לי להתווכח, אבא ואמא לפני ילדים.
זה...
אחרי שאבא אומר, תשמע, לפני כולם, שאמא לא צדקת ואני צודק ואני...
תראה, אתה, באמת האובייקטיבית אתה צודק, אבל אני חושב שמעט מאוד אנשים מצליחים לעמוד בניסיון הזה שאף פעם לא להתווכח לפני ילדים. זה ניסיון שרוב האנשים לא עומדים בו. נכון, אתה צודק לא, בכוונה להתווכח כדי לשתף את הילד לא הייתי עושה, אבל אם קרה לי הפנצ'ר, אם כבר הגעתי לפינה הזאת, אז אני אשתמש איתם. אני לא משתף את הילד בשאלה, אני לא משתף את הילד בוויכוח, אני משתף את הילד בחוויה של שבירת מידות. שאני מוותר בגלל שבירת מידות. אני חושב ככה, זה מעצים את השבירת המידות שלי. בגלל שאני חושב, אם היא צודקת, אז אין לי שבירת מידות. אני לא מערב אותו, הילד שמע את הוויכוח, הילד שמע את הוויכוח, הוא ראה שאנחנו מתווכחים.
אבל לא יודע מי צודק ולא מי לא צודק,
שאני
מאשים את...
אני לא אמרתי לו שבטוח אני צודק, אמרתי לו שאני חושב שאני צודק, משהו אחר, כל אדם חושב שהוא צודק. כל אדם חושב שהוא צודק. תראה, דוגמה פשוטה. יש לילד בבית בר מצווה. צריך להזמין את כל הדודים לשבת של הבר מצווה, או שמספיק שיבואו רק לבר מצווה, לא חייבים גם שבת. האמא אומרת, אין לי כוח עכשיו עוד 40 אורחים לסעודת שבת. אבא אומר, תשמעי, זו חוויה משפחתית נורא חשובה, וזה ערב זה, וזה הזדמנות, וצריך שכל הדודים יבואו. זה ויכוח לגיטימי, נכון? זה ויכוח לגיטימי. היא לא רוצה שיבואו כל הדודים לשבת, מספיק שיבואו רק לבר מצווה. הוא אומר, לא, אני רוצה את החוויה המשפחתית, זה הזדמנות, זה בר מצווה, אני רוצה שיבואו כל הדודים. לא מדובר על זה ויכוח של אנשים מושחתים, מדובר על ויכוח של אנשים נורמליים. זה לא ויכוח שבאמת יש לו שני צדדים. יש לו באמת שני צדדים. באמת אפשר להגיד שהוא צודק, אפשר להגיד שהיא צודקת. יש פה שני צדדים לוויכוח הזה. עכשיו אני בא ואומר, למרות שאני מאוד חשוב לי, מאוד רוצה את כל הדודים, אבל בשביל לשבור את המידות שלי, אני אעשה כמו שהיא אומרת. זה דוגמה שילד נחרט לו ב- 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 במודעות לכל החיים. ילד שראה מין ויכוח כזה בבית, והוא רואה שאני, מאוד חשוב לי שיבואו כל הדודים לבר מצווה, ואני בכל זאת מוותר על זה. למה? כי אמא ככה רוצה. ואני רוצה שבירת המידות שלי לעשות מה שאמא אומרת. אז זה, זה מכניס ילד לצורת חשיבה כזאת. אז ילד גם יחשוב כשהוא יהיה גדול עם אשתו בוויכוח, מה שבירת המידות שלי צריכה להיות. זה אוטומט נהיה. הדברים האלה נהיים אוטומט, זה תמיד ככה. צריך לדעת שכל מה שילד רואה בבית, באיזשהו מקום זה עובר לדור הבא. זה ככה. אם היינו יודעים כמה הילדים לומדים אותנו ומחכים אותנו ועושים אחרינו, אני חושב שהיינו הרבה יותר זהירים בהרבה דברים בבית שאנחנו מתנהגים. אנחנו לא מספיק זהירים, לא מספיק מודעים כמה הילדים לומדים אותנו וכמה הילדים... אבל כל אחד שיסתכל על עצמו, מה הוא ירש מההורים שלו? כמה שגיאות שלנו זה בעצם ירושה שאנחנו קיבלנו מהדור הקודם. יש המון המון דברים. אז למה מגיע לכעס, מתרגז? מה הגבול של ההתרגזות שהוא יעשה? עד כמה הוא יתפרץ, עד כמה הוא יתרגז? תמיד הגבול זה מה שהוא ראה אצל אבא שלו. עד כמה שהוא ראה אצל אבא שלו את הגבולות של ההתרגזות, לשם הוא יגיע גם כן. ברוב המקרים. ואותו דבר זה הדברים החיוביים.
אבל זה לא מעגל סגור, אפשר להגיד כאילו על די שבין המובדלת
סגורים, נכון, נכון. נכון, ודאי שזה הבחירה, אחרת זה לא בחירה. כל המושג של בחירה חופשית, זה באמת התכונה הזאת שאנחנו יכולים לשנות מידות, ואנחנו יכולים לשבור מידות, אבל אני מדבר מבחינה חינוכית כלפי ילדים. לא שהילדים יראו אותי שאני בן אדם טוב, אלא שהילדים ישמעו שאני חשוב לי התיקון המידות. ילדים צריכים לשמוע ממני כל הזמן שחשוב לי תיקון המידות, וחשוב לי תיקון המידות על עצמי, לא חשוב לי תיקון... התיקון... יש כאלה שהם נורא צדיקים בתיקון המידות, אבל על חשבון הילדים, לא על חשבון עצמם. זאת אומרת, המידות שלהם לא יתקנו. הם רק יתקנו את, את המידות של הילדים.
מודעות
בלי דוגמה אישית היא... היא לגיל מבוגר, אז זה כמו ללמוד ספר מוסר. גם כשאתה לומד ספר מוסר, אתה לומד את הנושא של תיקון המידות. אבל מודעות, בדוגמה אישית, זה נכנס בתת מודע של הבן אדם. יש דברים, כשאתה לומד מוסר, זה נכנס לך בשכל. במודע שלך, זה נכנס לך המושגים שלמדת מוסר. אבל להכניס את זה בתת מודע, שמבחינה רגשית, הילד יהיה מחובר כל החיים היה לי סיפור שבא אליי זוג עם בעיות שלום בית. האישה הייתה משהו נורא. אתם יודעים, לגברים יש תכונה, זו תכונה כמעט של כל הגברים, שתמיד מתי שהאישה עושה ספונג'ה והרצפה רטובה, אז הם יודעים להגיע הביתה לדרוך ברטוב. זה מפורסם שזה מחלה של גברים. אז הוא מספר לי שהוא בא הביתה ולא שם לב, ונכנס שאישה עשתה רצפה ודרך ברטוב. הוא אומר, עוד לא הבין מה הוא עשה, והוא מרגיש את הסמטות רצפה, נוחת לו על הפנים. הוא עוד לא הבין מה קרה, והוא מרגיש את המקל של הסמטות רצפה על הגב. אז אני אומר לו, נו, ואתה שתקת לה על כל החוויה הנחמדה הזאת? אז הוא עונה לי, אני ממש התפלטתי, אבל אני מספר לכם סיפור אמיתי. אז הוא עונה לי, מה, אני צריך להשחית את המידות שלי בגלל שהיא אישה משוגעת? ככה הוא עלה לי. ברגע הראשון התפעלתי. האדם סופג כאלה ביזיונות, כאלה השפלות, וככה. ואז פתאום נדלק לי. אמרתי לו, תגיד, זה ראית אצל אבא שלך את התכונה הזאת? הוא אומר, כן. זה פשוט לי שזה ככה. מי מסוגל לעמוד ולחטוף כזה דבר ולהגיד, אני לא מגיב כי אני לא רוצה להשחית את המידות שלי? זה רק מישהו שראה את זה אצל אבא שלו. זה לא בא מללמוד יסילה סישור וחויבס על בובס. זה לא בא משם. דבר כזה יכול לבוא רק שהוא ראה אצל אבא שלו, שהוא לא יעשה שום דבר שמשחית את המידות, הוא ראה את זה. הוא ראה את זה, ולכן הוא מגיע למצב קיצוני שאשתו לגמרי לא בגבולות הנורמליים, ועדיין הוא לא עושה כלום כי אני לא משחית את המידות שלי. זה בדיוק הדוגמה, זה בדיוק הסיפור. ילד קטן מתעקש על משהו, הוא צריך לראות שאני גם מתעקש על משהו ושובר את העקשנות שלי כדי לתקן את המידות. אז הוא יחכה אותי.
כשקורה
כזה דבר, כמעט אין לזה פתרון. בשעת מעשה, לא, אני צריך, עוד הפעם, אין בעיות מהסוג הזה שאני יכול לפתור מהרגע להרגע. אני צריך ליצור, כשהוא מתעקש, אין לי מה לעשות איתו. זה עבוד.
מה?
אז תלוי מה הנושא, תלוי מה הסיפור, תלוי מה...
זאת אומרת, ילד קטן, ילד בגיל 4, מתעקש ללבוש את הסוודר, סוודר מסוים. האם המחליטה לו זה עכשיו, האם הוא קטן, סוודר יותר, הוא מתעקש ומתעקש ומתעקש.
בטווח הקצר לא שווה לריב איתו. לא שווה, מה יצא לנו מזה?
אני אגיד, תעשה מה שאתה רוצה.
מה?
מה?
לא, בטווח הקצר לא כדאי לריב איתו. בסדר, אז עכשיו ילבש... רגע, רגע, הוא ילבש עכשיו מה שהוא רוצה. אחר כך, אני יכול, כל דבר שהוא מבקש ממני, אני יכול להגיד לו, אתה התעקשת איתי על זה ולא הסכמת ללבוש את הסוודר שאני אומר לך, אז עכשיו אתה בא לבקש ממני דברים? הרבה יותר קל להעניש אותו אחרי שוויתרתי לו מאשר להעניש אותו בלא לוותר לו. בסדר, אבל בסדר. אז תלוי באיזה גיל, תלוי באיזה מצב, אבל אני מדבר בעיקרון. בעיקרון אני כאילו אומר, הרבה יותר קל להעניש ילד. עכשיו אני עשית מה שאתה רוצה, אחר כך כל דבר שתרצה, אני אשים לך את זה בחשבון בנק שלך. זה הרבה יותר קל מבחינה חינוכית. תראה, כשילד נכנס לעקשנות ומאבד שליטה, אתה לא יכול להדיז אותו. נכון, הוא לא אכפת לו, לא אכפת לו מה יקרה. אז תגיד, אתה לא לובש את הסוודר הזה, אתה לא הולך לחיידר היום, אז אני לא אלך לחיידר היום, לא אכפת לו. אבל כשהוא חוזר מהחיידר ומבקש, אני רוצה את האופניים, ואתה אומר לו, אתה התעקשת איתי על הסוודר, אל תבקש ממנו עם אופניים.
לא כדי להגיד לו שהנה אני אתן לך סוכריה, אם אתה מחליט את השני
עובד. כשהוא מתעקש, זה לא יעזור לך סוכריה. כשילד מתעקש, לא יעזור לך סוכריה. העקשנות יותר חזקה מהסוכריה. ילד שמסכים בשביל סוכריה הוא לא עקשן. ילד שאתה הצלחת להגיד לו, אני אתן לך סוכריה ואתה תוותר, זה ילד שהוא לא עקשן. זה עוד נקרא בתוך הנורמלי של ילד. הבעיה עם הילדים העקשנים שגלו, אבל אין שום דבר לא יעזור. שום סוכריה לא תעזור. עוד הפעם, חד פעמי אתה עשית את זה. מה מחר, מה מחרתיים? זה תכונה, זה לא סיפור של סוודר. כן, אבל מה הכוח של חיים, אם זה בעיה במידות? אתה לא פתר את הבעיה, ילד... אז אתה חייב לפתור את הבעיה, אתה חייב לחנך אותו לפתור את המידות, ולא... הכוחני פה זה לא פתרון. תודה רבה.